ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף מם ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 7 שורות מראש העמוד. אנחנו ממשיכים עם סדרת השאלות שרובם היו של רב פאפה בעניין הקמיצה או החפינה. ביי רב פאפה, מלא חפניו שאמרו לגבי לקיחת מלא חופניים של קטורת על ידי כהן גדול כדי להכניסם לקודש הקודשים, מחוקות או קידושות? האם מלא חופניים הם אמנם מלא אבל מחוק, כלומר שטוח, או קידושות כמשמעו? אמלי רבי אבא לרב אשי, תשמע, מלא חפניו שאמרו לא מחוקו ולא קידושות אלא תפופות. תפופות זה יותר מגדוש אבל פחות מגדוש. רש"י אומר לשון דבר צף, בגובה מעט. נחזור לגמרא. יש קטע בסוגריים יותר מ-10 שורות, הוא מהווה הקדמה לשאלה שרב פאפה ישאל אחריהם. אתם רואים אחרי הקטע שבסוגריים משולש, עוד משולש, ביי רב פאפה, נתפזר הקטורת ממלוא חפניו מהו? זה השאלה, אבל כדי להבין עומק השאלה צריכים הקדמה. ואני אפילו אוסיף הקדמה להקדמה, וזה על פי הגמרא במסכת זבחים כמדומני, שפעולות שעושים על המנחה הן מקבילות לפעולות שעושים עם הדם של קורבן בהמה שנשחט. הגמרא בתוך הסוגן, כפי שאמרנו, מספקת לנו ידיעות מקורבן שנשחט, וזה שוב פעם יהווה הקדמה לשאלת רב פאפה בהמשך. אז הגמרא אומרת, תנן, התם, נשפך הדם על הרצפה ואספו פסול. מן הכלי על הרצפה ואספו כשר. עכשיו הרישה שמדבר על נשפך הדם על הרצפה, הכוונה שחט הבהמה והדם שיצא מהשחיטה התפזר ישירות על הרצפה, הוא לא התקבל בכלי. הסטנדרט בעניין קורבנות כמובן אחרי השחיטה מקבלים את הדם מיד בתוך כלי, ואז מוליכים את הכלי למזבח ושם מקיימים זריקת הדם. אבל ברישה לא התקבל בכלי. מה שכן, הם אספו את הדם מהרצפה בתוך כלי, וזה כבר פסול, זה לא עוזר שעכשיו עושים את הדם. המצב שבסיפה שחטו, היה קבלת הדם בתוך כלי אבל נשפך מן הכלי, אספו את הדם והוליך אותו למזבח, זה כשר. מנה הנימילי, רש"י כותב, מנה הנימילי דבאינן שירד מצוואר הבהמה לכלי דתנו רבנן. כתוב בפסוק ויקרא פרק ד' פסוק ה', רק גם תשימו לב שמכאן יש תשובה ארוכה. אז ולקח הכהן המשיח מדם הפר. מה זה מלמד אותנו? מדם הנפש, זאת אומרת הדם שזורם יחד עם יציאת הנפש של הבהמה. ולא מדם האור, ולא מדם התמצית. דם התמצית זה דם שיוצא מהבהמה אחרי שהבהמה כבר מתה. מדם הפר, זה מה שכתוב בפסוק. ודורשים את זה, דם מהפר יקבלנו. איך הגיעו לזה? אני אמתין עוד כמה שעות בגמרא. דאי סלקא דאיתך מדם הפר, המם שבמילה מדם, אם זה עולה על הדעת לחשוב מדם ואפילו מקצת דם, כלומר מן הדם, לא כל הדם, זה לא נכון. ואמר רב יהודה, מקבל צריך שקבל את כל דמו של פר, שנאמר ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד המזבח. יש הקפדה על כך שיקבל את כל הדם, לא טיפה מן הדם, אלא שמע מינה מהי מדם הפר. דם מהפר יקבלנו. איך הגיעו לזה? כי לקחו את המם מהמילה מדם והדביקו את המם על המילה הבאה. כתוב במקור מדם הפר, אז לקחו את המם מהמילה מדם, הדביקו את זה על המילה הבאה וקיבלנו מה? מהפר. דם מהפר יקבלנו. וכפי שאמרנו מקודם, שזה מלמד שיקבל אדם ישר מן הפר לכלי. אין אפשרות אם שהאדם ישפוך על הרצפה ואז יאסוף אותו מהרצפה, כי זה לא נקרא ישר מן הפר. וכסבר, ממשיך הגמרא, נקרא זה הפטנט שלימדנו עכשיו, לקחת את המם מהמילה הראשונה ומדביקים את זה למילה השנייה, זה גורעין ומוסיפין ודורשין. זה גורעין את האות מהמילה הראשונה, מוסיפים אותו אות על המילה השנייה. אני רק אומר במאמר מוסגר, זה לא דבר שעושים לבד. כל אחד שאוהב ספרות ורוצה לשחק עם מילים אז עושה מה שבא לו, חס ושלום. זה דבר שהוא נמסר פי מסורת, וכאן היה מסורת שאפשר לעשות את הדבר הזה. אז מה למדנו בקטע שבסוגריים? שבעניין דם קורבן צריך שאדם יתקבל מיד בכלי ולא על הרצפה, ולא שיזרום על הרצפה ויאסוף את הדם מן הרצפה. זה פסול. באי רב פאפה, נתפזר הקטורת ממלוא חפניו מהו. עכשיו אתם כבר רואים את הקשר לשאלה הזאת להקדמה שקיבלנו. עכשיו, הקטורת התפזר מאיפה? מהחפינה שלו. ידו, איך מסתכל על התופעה הזאת ביחס לדם? אז יש כאן שני צדדים לשאלה. א', ואנחנו אומרים או דלמה, ב'. א', ידו, החפינה, כצוואר בהמה דמי ופסולה, כמו שראינו מקודם, אם אדם זוהמי הבהמה לרצפה, זהו. אז אם הקטורת, נופלת, מתפזרת מן הידיים, זה כמו מצוואר בהמה, אז זה אין מה לעשות, הוא פסול. או דומה, ככלי שרת דמי. או החפינה, הידיים האלו שמחזיקים את הקטורת, המקביל שלהם היה הכלי. ככלי שרת דמי, ואנחנו ראינו שאם הדם נשפך מכלי השרת אפשר לאסוף את הדם ולהמשיך את הזריקה, ולא פסולה כאן בעניין הקטורת. תיקו, שאלה יפה, אבל נשאר בלי תשובה. ביי רב פאפה, שוב פעם שאלה של כמה שורות. חישב בחפינת קטורת מהו? חישב, בטח מוכר לכמה מכם, שזה מכניס אותנו לעניין הפיגול. הוא חשב פה להקטיר את את הכתורת למחר, זאת אומרת חוץ לזמנו, והוא חפן את הכתורת מאותו כלי המחתה שמחזיק את הכתורת. בשעה שהוא חפן, הוא חשב את המחשבה הפסולה הזאת להקטיר אותו למחר. מהו? אנחנו יודעים שמחשבה פסולה מועילה בקורבנות, גם בקורבן מנחה, לפסול, זה מועיל לפסול. איך ההתייחסות שלנו לקטורת? הקטורת הוא, אומנם מקטירים אותו, אבל לא נקרא לזה קורבן סטנדרטי. אז השאלה, מי אמרינן יליף מלוא מלוא ממנחה? מה הטעם מהניה במחשבה? כאילו לפסול. החלה ממהניה, זה מועיל, זה, זה, זה פוגע, זה אפקטיבי. מהניה במחשבה, או לא. או לא לומדים מלוא מלוא. לא לומדים את הגזירה שווה, אז ממילא אצל מנחה כן מועיל מחשבה, אצל כתורת לא. אמר לי רב סימי ברשי לרב פאפה, תשמע, תשימו לב, תשובה ארוכה. הוסיף רבי עקיבא, סולת והכתורת, כבכבנו והכתורת פה, זה מה שחשוב לנו, והלבונה והגחלים שקידשו בכלי, זה, צריכים להוסיף את הידיעה הזאת, הדברים האלו הגיעו לכלי שרת, שאם נגע תבול יום במקצתן, פסל את כולן. אנחנו הסברנו בכמה הזדמנויות מה זה תבול יום. נגיד עוד פעם, אדם שהיה תמי מגיע לסוף תקופת התומה, הוא תובל, ולפני תובל במקווה, ולפני שקיעת החמה הוא נחשב עדיין תמי, אבל תמי מופחת נקרא לזה. בכל אופן, דברים שיש להם קדושה, קדושת הגוף, כמו הדברים האלו שהגיעו לכלי שרת, ואותו תבול יום נגע במקצתן, הכל נפסל. נקרא לזה, הכלי מצרף את הכל יחד. והגמרא ממשיכה עם להניח נקודת הנחה, כסלקא דאיתך, מדפסל תבול יום. אני רק אוסיף לאיזו נקודה, לאלו שרגישים ללשון תלמודי, כשרואים את הביטוי סלקא דאיתך, בדרך כלל אני משער למעלה מ-95% מהזמן זה דבר שידחה בסוף, זה הווה אמינא שנדחית. כאן אנחנו לא נראה, אלא מה שאנחנו אומרים עכשיו יישאר עד המסקנה. אז כסל כדאיתך מדפסל תבול יום, מזה שהחומרים האלו הם רגישים לפסול על ידי תבול יום, פסלה נמי לינה. לינה זה דבר שנשאר מעבר לזמנו, ומדלינה פסלה. מה זה לינה? לינה זה עניין של זמן, זה בפועל הדבר נשאר אחר זמנו. אני אקח דוגמה, אדם ששחט קורבן, קיבל את דמו והיה חייב לזרוק את הדם לפני שקיעת החמה, אבל לא, הוא לא, אז הדם נפסל בלינה. אז כמו שהדבר הזה נפסל בלינה, פסלה נמי מחשבה. גם מחשבה של מעבר לזמן פוסל. אז מה ראינו פה? שהכתורת יכולה להיפסל על ידי מחשבת חוץ לזמנו. זו הייתה שאלת רב פאפה, והנה קיבלנו תשובה. שאם הוא חישב בחפינה להקטיר אותה למחר, זה פוסל אותו. ביי רב פאפה. אנחנו עוברים לעמוד ב'. חישב בחטיית גחלים מהו? האם מחשבה, כמו שאמרנו עכשיו, מחשבה מחוץ לזמן בעניין הגחלים? הגחלים הרי הם מלווים את הכתורת לקודש הקודשים. אז הוא ולמדנו כבר שהוא חוטא מהמערכה המיוחדת על גבי המזבח, גחלים לשם הקטורת, בשעה שהוא חטא, נגיד, הוא אסף את הגחלים מתוך המערכה הזאת עם מחשבה להקטיר למחר. מהו? מכשירי מצווה כמצווה אדמו או לא? הגחלים הם לא גוף המצווה, הקטורת הוא גוף המצווה להקטיר את הקטורת, אבל הגחלים הם אמצעי להגיע לידי כך להקטרה. אז זה נקרא מכשירי מצווה. אז כמו שמחשבה בחפינה פוסלת, המחשבה בחטיית הגחלים נמי, או לא, אולי מכשירי מצווה אינה כמצווה. תיקו, זה נשאר ללא תשובה. הנושא של השאלה הבאה, שוב פעם רואים משולש מקווקו, הערנו על כך לפני כן, בשס עוזר, אלו שאלות שלא נשאלו על ידי רב פאפה עצמו, אבל הן שאלות שקשורים לעניינים האלו. אז כפי שאנחנו רואים, הנושא הוא הולכה בשמאל. מה הדינו? הולכת דם. ברש"י הוא נותן רקע לשאלה. הולכה בשמאל מהו? הולכת דם מבעלי. זה מה שמעסיק רב ששת כאן. אם אחרי השחיטה וקבלת הדם, אם מוליכים את הדם למזבח ביד שמאל, מהו? או ממשיך רש"י, קבלה, שדווקא שלב מוקדם יותר, קבלת הדם, וזריקה, דכתיב בהו כהונה, התורה משתמש במילה כהן לגבי העבודות האלו, פשיטה לן, דחומו כמו שנאמר, אצבע וכהונה אינה אלא ימין. זה כלל, והגמרא במקום אחר מוכיחה כך, איך מה הקשר למילה אצבע וכהן. בכל אופן, אם התורה משתמשת במילה אצבע או כהונה, זה מלמד שצריך ימין. אבל הולכה, שזה ענייננו, לא כתיב בהגיעה. אין אצבע ואין כהונה. ומדאף כרחמנה לקבלה, קבלת אדם, שאמרנו, זה חייב להיות בימין. בלשון הולכה, דתניא והקריבו. מה זה והקריבו? לקרב משהו זה להוליך את לאן. אבל אנחנו דורשים שהמילה והקריבו זו קבלת אדם. נפלא מסכת חגיגה, שהיא כמובן הולכה, עבודה. ומיהו שמאל, איקה למימא דלא פסיל, דהלא כתב בה, בהולכה, כהונה בהדיה. אז זו השאלה, מה קורה אם מוליכים את אדם בשמאל? אמר לו, ממשיך הגמרא, אמר לו רב ששת, תניתוה. הנה יש מקור תנאי, נטל את המחתה בימינו ותקף בשמאלו. זה בענייננו, המשנה שמתייחסת להקטורת, וכתוב שהוא מוליך את הקף בשמאלו, רואים שהולכה בשמאל כשר. יש כאן קטע בסוגריים. ההערה אצל הכוכביות בשוליים, כתבנו שם, והסוגריים מראים, עד כאן תשובת רב ששת. בראש עמוד הבאה אנחנו נראה קושיה על שיטתו. בתוכם הגמרא שואלת על רב ששת, למה לא ענה ממקור אחר? ומשיבה. אז אם נדלג בקטע שבסוגריים, אנחנו מגיעים לראש ממתת עמוד א', ושם כתוב מיטיבי זר ועונה עם שיקור בעמום בקבלה ובהולכה ובזריקה פסול, וכן יושב וכן שמאל פסול. כפכבנו הולכה שמאל פסול, תיופתה זו קושיה על רב ששת, והגמרא דוחה את התשובה של רב ששת. עכשיו נחזור קודם לקטע שדילגנו. רב ששת פשט, נתן תשובה לשאלה מהמשנה אצלנו בעניין הולכת הפתורת, שהכף בשמאלו, וככה עושים, קשה, קשר, זה קשר. שואלת הגמרא בתוך הסוגריים, ונפשוט להו מהדתנה, למה רב ששת לא ענה לשאלה מהמקור הבא, דתנן? הרגל של ימין בעניין הולכת איברים למזבח. כתוב שהרגל של הבהמה, הרגל של ימין של הבהמה, רגל ימין של הבהמה בשמאל, בשמאל הכהן המוליך את זה למזבח, ובית אורה לחוץ. אז רואים פה הולכה בשמאל כשר. עונה הגמרא, רב ששת לא פשט את השאלה, לא ענה מכאן, היא מהטעם, מהדוגמה הזאת של הולכת הרגל, הווה אמינא, הני מילי, מתי מכשירים בשמאל? מתי בשמאל בסדר? הולכה דלא מעקפה כפרה, הולכה של איברים, מה היה קורה אם נעבדו האיברים ולא לא הקריבו אותם בכלל? התשובה לזה, הקורבן כשר, זה נקרא דבר הלכה דלא מעקבה כפרה. אם זרקו את הדם של הקורבן, זהו נגמר עיקר הכפרה. הולכת האיברים הוא לא מעקב כפרה, אבל הולכה דמעקבה כפרה, כמו השאלה ששאלו את רב ששת, הולכת דם, דם הוא מעקב כפרה. אז לא הייתי יודע שקשר בשמאל. אם היינו סומכים על המקור שהצענו עכשיו, עניין רגל שימי בשמאל, לא הייתי יודע על הולכת דם בשמאל, כמה שמלן מהמשנה שלנו נטל את המחתה, את הכף בשמאל, וכאן רואים ששמאל גם בדבר המעקב כפרה, אמנם פה מדובר בקטורת, אבל הוא דבר חיוני, הוא לא כמו הולכת איברים. אז מכאן, מנטל את הכף בשמאל, רואים ששמאל קשר. אבל כפי שאמרנו מקודם, זו לא סוף הסיפור. מי טבעי, זר ועונן, שיקור ובעלמום, בקבלה ובהולכה ובזריקה פסול, וכן יושב וכן שמאל פסול. אנחנו לא צריכים להתעכב על כל הדוגמאות פה, מספיק לראות שהולכה בשמאל פסול, תיופתה, בזה נדחה רב ששת. השאלה שאפשר לשאול, מה בסופו של דבר עם תשובת רב ששת? הרי הוא הראה שהולכת הכף של הקטורת בשמאל זה קשיר. התוספות ישנים, נקרא אותו ביחד בסוף העמוד בלמטה של הדף, הוא בדיבור מתחיל וכן שמאל קשיה, וממתניתים עם המשנה שלנו עם הקטורת והכף בשמאל אין ראיה, אין ראיה משם ששמאל קשיר, דהיינו משום דלא אפשר. אנחנו הסברנו את זה שמאחר שהבאה אחת אמר אחמנה, הוא צריך להביא את המחתה עם הגחלים והכף עם הקטורת ביחד לקודש הקודשים. אז איך הוא יעשה את זה? הרי המחתה עם הגחלים יותר כבד, זה חייב להיות בימין. אז בדלת ברירה כף הקטורת הוא בשמאל, ולכן משם אין ראיה. אבל הולכת דם, יש שני ידיים, זה או ביד ימין או ביד שמאל, מה פתאום ש תוליך את הדם ביד שמאל בזמן שיד הפני, היד הימין פנוי. וזה בעצם מה שהגמרא מתרץ לו ודוחה ומטיבי מקשת יופתה על רב ששת. מי כאן עד כמה שורות טובות, בערך 9-10 שורות, יש לנו קטע בסוגריים, אנחנו בגמרות שלנו, גרשס עוזר, גמרות המסומנות, הוספנו הקדמה לסוגיה האחרונה, לשאלת רב ששת. זה מופיע בממחת עמוד ב', וחילקנו את זה לכמה שלבים, ובשלב 4, כל מי שיש לו גמרה שלנו, שס עוזר, אפשר לקרוא, נקרא ביחד, בשלב 4, שם כתבנו, אחר כך, כמו בסוף הדיון, הגמרה בקטע שמופיע בסוגריים, תמיה, איך ייתכן שרב ששת איתותיו ממקור, המקור זה זר ועונן וכו', שהוא עצמו הקשה ממנו בדיון אחר על רב חיסדא. הגמרא עונה, דה דיכול רב ששת להקשות ממנו על רב חיסדא, היינו רק לאחר הגמרא שלנו, שהוא עצמו שמעה בתיופתא שיקשו עליו. אז אנחנו נמשיך בקטע שבסוגריים, ושוב פעם, ראינו שרב ששת איתו תאווה, הודח על ידי קושיה מהמקור התנאי הזה, הבריתה, זר ועונן שיקור וכו', הוא נדחה. שואלת לגמרי, והרב ששת הוא דעותווה, הוא עצמו העלה קושיה על סמך המקור הזה. אז שוב פעם, זה קצת מוזר שהוא מקשה על מישהו אחר מהמקור הזה, והוא נדחה על ידי המקור הזה. והנה, דאמר לי רב ששת לאמורי רב חיסדא. רב ששת פעם פנה ליד ימינו של רב חיסדא. אמורי הוא, ראינו את זה מוקדם במסכת, שהוא אחד הממונה להעביר לציבור את השיעור של הרב. אז זה תפקיד, נקרא אמורה. והרב ששת פנה לאותו, ואני קורא רק בלשון עממי אותו יד ימינו. אז רב ששת פנה לו וביקש ממנו, באי מיני מרב חיסדא, מבקש ממך, יש לך גישה לרב חיסדא, תשאל אותו הולכה בזר מהו. אנחנו דנינו מכל המניין שמאל, זה שאלה אחרת. הולכה בזר, זר הוא איש שאינו כהן, והוא מקיים את ההולכה, מה הדין? אמר לי, אז רב חיסדא ענה, כשרה ומקרא מסייני. זה קשר. נכון שזר לא יכול לזרוק את הדם, אבל יכול להניח את הדם, ועל פי מקרא. פסוק מדברי הימים. וישחטו הפסח, ויזרקו הכהנים, הנה, הכהן הוא חייב להיות כהן לזריקת הדם. אז כתוב, ויזרקו הכהנים מידם. והלווים מפשיטים. אז מי זה מי אדם? מידי זר. אז איך הדם הגיע ממקום השחיטה לכהנים הזורקים את הדם אצל המזבח? אז היה הולכה. הולכה על ידי מי שאינו כהן. רש"י בשורה רביעית כותב, ויזרקו הכהנים מידם של שוחטים, שהם זרים, זר כשר בשחיטה, חזרו וקיבלו הדם מיד כהן המקבל. זה היה שחיטה, כהן חייב להיות מקבל דם, ומיד אחרי שהכהן קיבל את הדם, אותם ששחטו שהם זרים והוליכו אל הזורק. זה המקרא שרב חיסדא טוען מסייע לו. אבל זה לא סוף הסיפור, הוא מוטיב רב ששת. רב ששת מקשה על רב חיסדא מלא פחות ולא יותר, אותו מקור תנאי שהדיח את רב ששת. ומה רב ששת מקשה? זר, תשימו לב על הקפקופים שלנו, זר ועונן, שיקור ובלמום, בקבלה ובהולכה ובזריקה פסול, וכן יושב וכן שמאל פסול. וקדם יותר הדגשנו שמאל, פה אין כאן מקום להדגיש שמאל. מה כן? מה רואים פה? זר, הולכה, פסול. ובכך רב ששת דחה את הפסק של רב חיסדא, וזה סוף השאלה שלנו. איך זה יכול להיות שהנה רב ששת הוא הכיר את המקור הזה והשתמש בו לדחות את רב חיסדא, ובאותו מקור כתוב ששמאל פסול בהולכה? אז איך זה שרב ששת שלפני כן פסק ששמאל כשר ונדחה על ידי המקור הזה שהוא עצמו מקשה ממנו על רב חיסדא? הגמרא עונה, אין שום בעיה, זה הכל עניין של סדר הדברים, הכרונולוגיה. בתר דשמעה, מה שמופיע אצלנו בשורה הראשונה, זה קרה מוקדם. כלומר, רב ששת באמת לא הכיר את המקור. הקשו עליו מהמקור שכתוב שם הולכה בשמאל פסול. אז רב ששת הכיר את המקור. אחר כך הדר, עוד פעם, בתר דשמעה, אחרי שרב ששת שמע את המקור וזה פעל נגדו, בסדר, הוא קיבל את זה, ועכשיו הוא מכיר את המקור והוא השתמש בו להקשות אחר כך על רב חיסדא. הגמרא שואלת, אם כל זאת, הרי רב חיסדא ענה משהו על פי פסוק, והרב חיסדא קרק אמר, איך נסתדר עם זה? רב חיסדא ענה שהולכה בזר כשר, והוא ציטט פסוק. הגמרא עונה, מהפסוק לא רואים הולכה. דעבוד מעשה איצטבע. איצטבע זה עמוד. רש"י מסביר, מעשה איצטבע. המקבלים, הכהנים שקיבלו את הדם מהשחיטה, נכון, זר שחט, הכהן קיבל את הדם, אותם מקבלים היו מושיבים את הדם ביד הזרים, ואין הזרים מקרבים אותו לצד המזבח כלל, הם עמדו כמו עמוד, כמו איצטבע, אלא מושיבים הדם על ידם כאשר הגע ביד סתבא, כמו שהיו מניחים את זה על איזו עמוד. ואז באו הכהנים שזורקים את הדם ולקח את הדם מאותם שהחזיקו את הדם, אבל לא גרמו להקרבת או להולכת הדם לכיוון המזבח בכלל. אז ממילא, נכון, זר החזיק את הדם, אבל לא הזיז את זה כלום לכיוון המזבח. ולכן מהפסוק אין ראיה להולכה בזר שיהיה כשר, כי הזר בפסוק לא הוליך את הדם בכלל. עד כאן שיעורנו להיום.